הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. שבוע להעברת השלטון בארצות הברית, הדמוקרטים פותחים בהליכי הדחה נגד דונלד טראמפ. זה מגיע אחרי המהומות הקשות בגבעת הקפיטול, שפגעו בליבה של הדמוקרטיה האמריקאית, והובילו לחסיבת חשבון הטוויטר של הנשיא. עם גדי טאוב נדבר על טראמפ, פופוליזם וגם ג'ו ביידן.
אז אני רוצה שגם לימין וגם לשמאל יהיה חופש ביטוי מלא ככל האפשר במסגרת החוק. החוק צריך להיות המגבלה על...
וטראמפ לדעתך לא עבר את המגבלה הזאת?
לא, לא.
אחר כך נחזור לישראל עם המתקפה של המפלגות מימין ומשמאל. אמנון הררי יעשה סדר במפה הפוליטית, וחברת הכנסת היבה יזבק מבלת תהיה כאן ברעיון ראשון על החיבור בין חבריה ברשימה המשותפת לבין בנימין נתניהו.
לנתניהו אין שום כוונות טובות כלפי החברה הערבית, והוא לא צריך באמת לא את מנסור עבאס ולא אף נציג אחר של החברה הערבית כדי לשתף איתו פעולה אם הוא באמת רוצה לממש ולתת זכויות לחברה הערבית.
יום רביעי, 6 בינואר, השעה 1:05 בצהריים, בוושינגטון הבירה. סגן הנשיא מייק פנס פותח את ישיבת הסנאט שנועדה לאשרר את בחירתו של ביידן לנשיא ארצות הברית. שש דקות לאחר מכן קורא דונלד טראמפ לתומכיו למנוע את ההליך הזה.
Our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some.
המון המשולהב צועד לגבעת הקפיטול, ובשעה 2:13 פורץ לבניין. המחורקים מפונים מהמקום. רק בשעה 3:13 מצייץ הנשיא טראמפ לתומכיו להפסיק את המהומות, וגם מודה להם על התמיכה. בוושינגטון מוכרז מצב חירום. רק בשעה 4:17, טראמפ משחרר קטע וידאו שבו הוא קורא לאנשיו לחזור הביתה.
It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now.
5 בני אדם נהרגו בהתקפה על גבעת הקפיטול. המחוקים הדמוקרטיים פתחו בהליך הדחה נגד הנשיא. וזו כבר ננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים, היא עושה סיור בין ההריסות בתוכנית 60 דקות, ומבטיחה שטראמפ לא יחזור לתפקיד ציבורי.
But he has done something so serious that there should be prosecution against him.
שלום גדי טאוב.
שלום, מה שלומך?
אני בסדר, אני בסדר. אתה מוציא עכשיו ספר, נקרא ניידים ונייחים, התקפתן של האליטות על הדמוקרטיה הישראלית, יצא בהוצאת סלע מאיר.
כן, בסדרת שיבולת.
אז אנחנו נדבר אבל לא על זה, אלא על הדוקטורט שלך להיסטוריה אמריקאית בכלל, נכון?
זה כן, במקור, אבל אני חושב שזה מאוד נוגע לדברים. אנחנו הולכים לדבר על טראמפ, כי זה אמנם ספר שעוסק בזירה הישראלית, אבל הוא מנסה לתאר את המאבק הפוליטי בישראל, להראות את הקווים הדומים שיש לו עם מאבקים פוליטיים כמעט בכל המערב, ובכל מקום, אני חושב, אפשר לזהות אגף גלובליסטי מול אגף לאומי פטריוטי.
אותם ניידים ונייחים התחילו פה במאמר בארץ?
כן, המושגים התחילו פה, והם מושגים לא כל כך מדויקים, אבל זה כבר נדבק.
אבל נתפסו.
כן, היו יותר טובים מהם. דייוויד גודהארט, יפנו את תשומת ליבי אחרי המאמר, כי זה היה ממש קצת מאולתר. אז אחרי זה גם נתתי לו קרדיט, לא רק בספר, אלא גם אצלכם, כי באמת המושגים שלו יותר טובים. הוא קרא לזה anywheres and somewheres. אז ה-somewheres הם נטועים במקום, וה-anywheres יכולים להסתדר בכל מקום. לעומת המושגים שלי, שבגלל שזה כאילו מעיד על תנועה בפועל, הניידות, אז אתה יודע, קיבלתי אינסוף טוקבקים של, נו, אז הוא נייד או נייח? נו, אז כמה הוא נסע לחול? נו, אז הפלסטינים הם ניידים או נייחים? וכולי וכולי. ואחי, זה היה ממוקד במסתננים, שאז כמובן הם ניידים. אבל אז זה פרולטריון נייד, אז דחו אותי לאיזה פינה מרקסיסטית עם זה, אבל זה כאילו, אני לא רוצה להיסחף אחרי הפואטיקה של המושגים, ולפספס את העניין שבאמת יש מעמדות עכשיו, שתחשוב, יש אנשים, ממש מעמדות שלמים, שיכולים לעבור עם הלפטופ מסטארבקס בניו יורק, לסטארבקס בלונדון, לסטארבקס בבנקוק, ולהמשיך לעשות את אותה עבודה שהם עושים.
טוב, בדיוק בקורונה ראינו את זה כל הזמן קורה.
נכון, הקורונה עוד העבירה את כל העבודה הביתה. זה כאילו חל רק על המעמד המבוסס בעצם הדבר הזה, וזה מנתק סוציולוגית בין הרוב לבין המיעוט, והתוצאה היא בין השאר שהמיעוט כמעט תמיד בכל המקומות האלה בז לזהות הלאומית.
בוא נדבר אבל על טראמפ, שבוע שעבר בוושינגטון, איך אתה מסביר אותו?
אני לא עומד להגן על זה. טראמפ חשב שהיו הונאות בחירות מסיביות. זה לא היה מחשבה באוויר. אני הייתי שמח עם הדמוקרטים שמכחישים שהיה, היו אומרים, יפה, אז בואו נחקור ונוודא שלא, במקום להגיד, סתמו את הפה, לא היה כלום, כל מי שאומר הוא קונספירטור וזה.
אבל... למרות שגם בתי משפט קבעו את זה, גם בית המשפט העליון, לכן... שיש שם רוב שמרני, וגם בתי משפט של מדינות, לא הייתה פסיקה אחת לטובת טראמפ במקרה
אחר. נכון, אחרי. בתי המשפט, לפחות אפשר להיות בטוחים שהם יהיו זהירים בדברים כאלה, מלהתערב בתוצאות של בחירות, ואני לא מרגיש שבררו את זה עד הסוף, כי ברוב המקרים פסלו פרוצדורלית, אבל זה לא חשוב. אתה נשיא, אחרי שניגשת לפרוצדורה שהחוקה מקנה לך, של לעבור בבתי המשפט ונכשלת, תודה רבה, פנה בבקשה את מקומך. זה לא סביר שאחרי שאתה עושה דבר כזה, אז תמציא, זה כבר היה לא סביר מהגאדג'ט החוקתי, שהם ניסו להמציא שמייק פנס יעכב את ההליך ויפסול קולות וכל מיני דברים שתיאורטית יש טיעון חוקתי כזה.
טראמפ אפילו אמר את זה בצורה מפורשת, אמר לו שעכשיו אתה תהיה חבר פחות טוב אם לא תעשה לי את זה, ואני מניח שלא תעשה לי את זה. For the good of our constitution and for the good of our country.
And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now. נכון, ולא היה סביר שמייק פנס יעשה את זה, ולא היה סביר שזה יקרה, וצריך להבין גם שרוב המפלגה הרפובליקנית בכלל לא מאחורי טראמפ, כי המפלגה הרפובליקנית שייכת לאותה אליטה. וטראמפ הגיע והפר קונצנזוס דו-מפלגתי על הגלובליזם.
פרשנים אמריקאים עכשיו אמרו שיש שלוש מפלגות בארצות הברית, יש דמוקרטים, יש רפובליקאים, ויש רפובליקאים תומכי טראמפ. ויש הבדלים מאוד מאוד גדולים, והרפובליקאים שלא תומכים בטראמפ הרבה יותר קרובים לדמוקרטים מאשר לתומכי טראמפ.
זה, אני חושב שזה נכון, וצריך לזכור שהייתה אליטה, היה קונצנזוס דו-מפלגתי של אליטה שנהנתה כלכלית חלקה באופן ממש מושחת מהגלובליזם. כזכור אצלך, כתבתי שני מאמרים אצלכם שהסניעו אותי, אלא אני לא זוכר כמה עוד אנשים, על זה שמשפחת ביידן מתפרנסת מהסינים כבר 17 שנה לפחות. אז לפחות, אז כאילו...
טוב, גם טראמפ מתפרנס מהרוסים ומהאמירויות והסעודים, אפשר לדבר על זה
אפשר,
גם.
אפשר, אולי חלקים ממשפחת טראמפ, וגם על זה אפשר לדבר, אבל זה לא בהכרח ההשוואה, כי מה שההשוואה הרלוונטית היא שגם מיץ' מקונל מתפרנס מהסינים. עכשיו, הסינים זה אויב אסטרטגי. הטראמפ עשו לנו מהומה של 4 שנים על זה שהוא שותף של פוטין, לזה שהוא סוכן רוסי. כל הדבר הזה היה תיאוריית קונספירציה מופרכת על פני. זה מצחיק אותי שעדיין אנשים מנסים להגן על הקשקוש הזה.
אז אתה חושב שטראמפ הזיק לדמוקרטיה?
אני חושב שגם טראמפ הזיק לדמוקרטיה. אני חושב שתקופת טראמפ הזיקה מאוד לדמוקרטיה, לא רק בגלל טראמפ.
באיזה אופן?
אלא בגלל שהיריבים של טראמפ פשוט פתחו במה שנקרא resistance, והם התחילו לחבל במדיניות שלו מתוך הבירוקרטיה, ניסו להפליל אותו, ניסו לעשות לו impeachment על קשקוש, בזמן שלמרבה הצחוק, כל מה שהשימו אותו ביידן עשה עם הבן שלו שמעורם שם עם בוריס מיינה.
טוב, זה עכשיו נמצא בחקירה.
אז כל ההתנהגות הזאת של חוסר לגיטימציה גמור לתוצאות של הבחירות וניסיון לחתור תחתיהם, גרם נזק מאוד חמור לדמוקרטיה האמריקאית. עכשיו, טראמפ אין לו את האישיות המתאימה, אני חושב שאני לא צריך להגיד לך שהוא לא ממש ממלכתי, אבל חלק מההשחתה הוא שהעיתונות בכלל לא דיווחה על המדיניות של טראמפ. צריכים להגיד לך דברים על האופי שלו, על זה שהוא גזעני. אגב, אתה יודע, טראמפ, מכירים אותו 40 שנה לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, אף אחד לא חשד בו אף פעם שהוא גזעני. מאז שהוא נהיה אויב של הדמוקרטים, הוא נהיה גזעני. בין השאר על ידי...
טוב, היו התבטאויות בעייתיות לאורך השנים, גם כלפי שחורים, גם כלפי היספנים, גם קצת כלפי יהודים.
לא נכון. כשבודקים כל דבר כזה לגופו, לא נכון, מה הכי מפורסם שביידן רץ עליו? אנשים טובים בשני הצדדים. הוא לא אמר את זה על הנאו-נאצים, זה שקר. הוא אמר, באותה הזדמנות הוא אמר שנאו-נאצים וקוקלקסלן ווייט סופרימסי זה ביונד דה פייל, אני לא זוכר הביטוי שהוא השתמש, ואסור בשום אופן לתמוך בזה.
אבל במהלך מיומות השחורים קרא לשלוח את הכוחות לשם, לא אין אורדר, הטוויט המפורסם.
אבל זה בעד לא אין אורדר, למה זה נגד שחורים?
שבוע אחרון אני רוצה להתמקד איתך, מה קרה שם?
אני מנסה לחשוב מה עבר בראשו כשהוא קרא למפגינים להגיע לוושינגטון. אז נתחיל מזה שהוא קרא להפגנה, הוא קרא לה, נדמה לי, wildprotest.com. אז כשאתה מתחיל עם ווילד, אז אל תתפלא שזה יוצא משליטה, דבר ראשון. דבר שני, אז באו המון אנשים, מאות אלפים, חלקם זה סבתות שמרניות שבאו, שחשבו שגנבו להם את הבחירות ושבאו לתמוך בנשיא. אני חושב שהוא חשב שזה ייצור לחץ ואווירת חירום, ואולי אז אנשים מתומכיו יקבלו את האומץ או...
ניסיון הפיכה, כמו שקראו לזה?
זה ממש מבדח. באמת, איך... מה, אם זה ניסיון הפיכה, אז מה היה היעד? איך זה היה אמור להתנהל? אנשים עם קרניים של וייקינגים...
נגידו שטראמפ זכה בבחירות וביידן הפסיד.
ומה? וכאילו הם יישבו על המושבים של הסנאטורים ויצביעו במקומם. אתה יודע, כשמתכננים ניסיון הפיכה, בוא נגיד שהבולשוויקים לא היו מתפעלים מהדבר הזה. אז משתלטים על אמצעי התקשורת, אז מכינים, אז יש ממשלה אלטרנטיבית. לא חבורה של אנשים עם תחפושות שגונבים את הפודיום של ננסי פלוסי.
טוב, זה מי שיש, זה מי שנאמן לו.
זה לא נכון, מפני שהניסיון לצייר את מי שנאמן לו כולם ככה...
לא, לא כולם ככה, אבל בצורה די מפורשת הבחור עם הוויקינג שהזכרת, אמר בבית המשפט שטראמפ קרא, אני באתי.
בטוח שהיו שם מתומכיו, היו שם גם, אני מניח, נאונאצים, היו שם גם כנראה מחופשים מטעם אנטיפה או בלק לייפס מטר, שעל החוכמה שלהם...
התקשורת האמריקאית את זה לא צריכה להוכיח, אבל...
על החוכמה שלהם ועל העורמה הפוליטית שלהם אני סומך הרבה יותר מעל השלומפריות הפוליטית של הימין. אז זה לא מופרך שהם עשו את זה, אבל זה לא פותר את האחרים. אבל... הבעיה כבר המון זמן היא שתראה מה הילרי קלינטון עשתה. במקום להודות שהגלובליזם פוגע בשכבות נרחבות, קראתי להם הנייחים. האנשים האלה שנשארו מאחור, אז היא קוראת להם deplorables, בזויים. ואחרי שהיא מפסידה בבחירות, אז במקום להגיד, יש פה תלונה ממשית, אז אומרים, הבוחרים, זה היה נקמת העליונות הלבנה. נגד המפלגה הדמוקרטית. המפלגה הדמוקרטית זה מפלגת האליטה, מה פה לא ברור.
טוב, אתה דבר מהצד השני של המפה ב-2020, טראמפ אומר, לא הפסדתי, אלא הממסד גרם לי להפסיד.
אני לא רוצה להגן, אבל אני רק אומר מה התמה של הדמוקרטים. התמה של הדמוקרטים אומרת שכל האנשים שמתלוננים על זה שהם נפגעו מהגלובליזציה, שמים עליהם פתק, אתם נאונאצים. עכשיו, גם התקשורת פה עשתה את זה. אני קורא אתכם, אני קורא את חמי שלב על הדברים האלה, וזה הקו כל הזמן. המצביעים של טראמפ, או חיים לוינסון, שאני לא יודע למה הוא כותב על אמריקה, המצביעים של טראמפ זה אלה עם הקלשונים שעושים מטווחים באלבמה. אבל המצביעים של טראמפ זה חצי אמריקה כמעט, ויש פה בעיה מאוד קשה. עכשיו, המדיניות של טראמפ, שזה הדבר שהיה צריך להתרכז בו לפחות חלקית, המדיניות של טראמפ היא, זה דבר מאוד מעניין, מפני שזה לא המדיניות המסורתית של הימין. זה לא רייגניזם. וכשאנשים אומרים לך באמריקה שטראמפ הוא ימני, זה מאוד מורכב, כי טראמפ הוא מצד אחד דומה לרייגן בזה שהוא חתך את הרגולציה, בזה שהוא חתך את המיסוי. מצד שני, טראמפ הוא אנטי שוק רייגן. עולמי פתוח, והוא הגדיל את המכסים, וזה מדיניות שהם קוראים לה economic nationalism, והמדיניות הזאת, לא במקרה, מגינה על העובדים. אל תשכח שטראמפ הוריד את האבטלה בקרב מיעוטים, לשפל של 50 שנה. אז זה, בזמן שהתקשורת כל הזמן צריכה הוא גזעני וגזעני, יותר שחורים הצביעו לטראמפ ב-2020 מאשר ב-2016. אלה האנשים שחזרה להם התעסוקה. אתה יודע, האליטה מקיימת מדיניות שפוגעת בחלשים, למשל באמצעות הגירה לא חוקית, שפוגעת בשכר, שפוגעת בדרום תל אביב, וכשדרום תל אביב מוכים, אומרים להם אתם גזענים. לא חשוב שמי שמוכה בכלל לא קשור לגזעם של המאגרים, הוא נגד הגירה לא חוקית באופן כללי, אבל זה בכל מקום, בכל מקום במערב, תומכי ההגירה קוראים למתנגדי הגירה חופשית גזענים.
ב-2016 טראמפ מגיע, מדבר בנאום, ואומר שאם הוא יהיה באמצע הסדרה החמישית בניו יורק, וירה במישהו, עדיין אותו מספר אנשים יצביע בשבילו.
I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
אז זה לא איזה סימפטום למה שקרה עכשיו?
אני רוצה להגיד לך שאני בטוח שיש אנשים שיצביעו לאובמה, לא חשוב מה הוא יעשה, ואני מזכיר שאובמה עשה כמה דברים. אובמה הוא למיטב ידיעתי הנשיא הראשון שאישר ריגול, או האפרטוס שלו, אישר ריגול אחרי נבחרי ציבור, אמריקאים, בניגוד גמור לחוק. אובמה זה נשיא שהשתמש ברשות מס הכנסה, ב-IRS השתמש כנגד NGOs של הימין, ואחר כך גם התחילו לעשות אודיטים, ביקורות מס, לתורמים, של ארגוני ימין.
טוב, עדיין לא שלח אבל אנשים להתנפל על הקונגרס ולהשבית את הדיונים שלו, שלא היה דבר כזה בתולדות ארצות הברית.
זה נכון. קודם כל, היה דבר כזה בתולדות ארצות הברית. למשל, היה רק לא מזמן, בזמן השימוע של קוונו, אז דמוקרטים, ווק, היסטריים, פרצו לבניין הסנאט, ורדפו אחרי סנאטורים, ותקעו להם מצלמה פרצוף, וצרחו עליהם, ועשו דברים אחרים. אז לא אמרו על זה
שום. הדיונים המשיכו, אבל.
הדיונים נמשכו, הדיונים גם הפעם התחדשו, אני לא רוצה להגן על זה שפרצו לסנאט, זה לא מה שאני מתכוון, אני מתכוון שאותם אנשים שעכשיו עשו מזה היסטריה, עודדו את האלימות, מה קרה כשאנטיפה שרפו
תחנת... לא, אבל ההיסטריה לא מוצדקת לדעתך? זה לא משהו סביר, תגובה, אמרת בעצמך שאתה לא מגן על טראמפ, אז... הייתה תגובה היסטרית?
הייתה, סתמו את הפלא לכל... אני אומר לך
שזה... על הסימת פיות נדבר עוד שנייה.
זה יהיה כמו שרצח רבין היה לימין הישראלי. עכשיו, כל מי שהביע דעה ימנית, אמרו לו, אתה רצחת את רבין. זה מה שמנסים לעשות פה. עכשיו, תסתכל מה קרה בשמאל. בשמאל האנשים האלה עודדו מהומות. זאת אומרת, המפלגה הדמוקרטית עזרה במימון ההגנה המשפטית של אנשים ששרפו תחנות משטרה. אני לא יודע, אני ראיתי סרטון של מישהו דורס שוטרים. הדבר הזה הוא... אבל אני לא... אני לא רוצה לא גזרה שווה ולא להצדיק אחד באמצעות השני, אבל למה לא מגנים את זה? למה קמלה הריס, כשהתראינה באוגוסט, אמרה בוודאי שימשכו המאומות, אנחנו נמשיך, צחקה בצחוק אליז, הם ימשכו וגם אחרי הבחירות הם ימשכו. מה זה הדבר הזה? אתם מעודדים אנשים להקים את צ'אז באמצע העיר, להשתלט על שלושה בלוקים, להרוג שוטרים, כאילו זה לא מפחיד. אז זה מאוד מפחיד, ומה שקרה פה, שנתנו לגיטימציה לאלימות. אז עכשיו מי שהתחיל לתת לגיטימציה לאלימות, אולי יעשה גם חשבון נפש, ולא רק יטיל את האחריות על הצד השני, כמו שזה קורה אצלנו. מי שמנסה לפרוץ לבית ראש הממשלה, שלא יהיה זה שיעמוד פה לתואר המוסר של מפגינים בצד השני.
הזכרת מה שקראת לו סתימת פיות, אז טוויטר באמת אחרי שני ציוצים, בוא נגיד אחד בעיניי, שנוי במחלוקת השני יותר לגיטימי, סתמה לטראמפ את הפה, ואמר שהוא לא יוכל לחזור לטוויטר, דעתך?
אני חושב שזה טעות חמורה מצידם, אני מקווה שהיא תעלה להם ביוקר.
טוב, מה תעלה ביוקר? מה יעשו להם כבר? בתי משפט?
לא, קודם כל... תראה, מנקודת מבטם, אני מבין מה הם עושים. הם, יש להם הרי פטור מאחריות, שנקרא סקשן 230.
שטראמפ אמר שהוא ינסה לתקן את זה, לא הצליח.
אבל אל תשכח שגם השמאל כבר הרבה זמן אומר שהארגונים האלה הם מונופולים. ואגב, הוא מאשים אותם בזה שהם עזרו לטראמפ להיבחר.
נכון. לא, וגם אומרים שהוא לא, היו צריכים לסתום לו את הפה הרבה יותר מוקדם. הם נזכרו בזה ממש בסוף בסוף.
אבל בשמאל...
שיהיה להם נוח.
בשמאל יש גם מגמת אנטי-טראסט. אולי אתה מכיר כתבות של גיא רולניק על הדבר הזה. אז גם הוא חושב שצריך לשבור מונופולים. אז עכשיו הם לא רק שירתו את הדמוקרטים, הם עכשיו, הדמוקרטים זכו בשליטה מוחלטת גם בקונגרס וגם בבית הלבן. אז מבחינה טקטית מה שהם עשו עכשיו, הם אמרו, הנה, עכשיו נכניס מרפק לכל הימנים שכבר לא יכולים לעשות לנו כלום, בתקווה שאתם לא תעשו לנו חוקי אנטי-טראסט. אז זה לא היה פה רק איזה אידיאליזם.
טוב, זה איזה קונספירציה בלבל הרבה יותר גבוה.
אני לא יודע אם זה קונספירציה, זה אינטרסים כלכליים. אני חושב שמרק צוקרברג...
טוב, מניה שלהם דווקא ירדה אחרי זה, אבל בסדר.
אבל הם פוחדים מחקיקת אנטי-טראסט, שזה לדעתי דאגה תמה עיקרית, ואני מקווה שזה יקרה, כי מה שקרה עם הרשתות החברתיות שהם זכו בפטור, משום שהם אמרו, אנחנו לא אחראים על התוכן, אנחנו פלטפורמה ניטרלית.
אבל טראמפ, אתה לא חושב שהוא הגזים? באמת, היו לו ציוצים באמת עזועים לאורך השנים, חלק בסוף התחילו להימחק, בהתחלה השאירו כמעט הכל, ופה הוא, אתה יודע, קרא לאלימות, או רמז לאלימות, הקרתה אלימות, והם היו צריכים להגיב.
הוא לא קרא לאלימות, והוא גם גינה את האלימות, והרמז הזה זה מרופל.
חצי גינה.
ומאחר שאני תומך בחופש הביטוי, אז אני רוצה שגם לימין וגם לשמאל יהיה חופש ביטוי מלא ככל האפשר במסגרת החוק. החוק צריך להיות המגבלה.
וטראמפ לדעתך לא עבר את המגבלה הזאת?
לא, לא. לא, זה לא, אם טראמפ עבר את המגבלה הזאת, אז יש רבים אחרים, אבל אפשר להתווכח על הדבר הספציפי, אפשר למחוק לו טוויט. בוא נראה, הם פה סתמו את הפה לנשיא ארצות הברית, שלא יכול יותר לתקשר עם הקהל שלו, זה דבר, אבל לא רק זה, התחיל מרדף על פארלר. הרי פארלר זה
אפליקציה... מזכיר, יש חברתית לימנים, גם יאיר נתניהו קרא לאנשים להגיע לשם?
זה לא, זה
רשת. זה לפחות ככה זה לא?
לא, זה רשת.
ככה היא מגדירה את עצמה?
לא, היא מגדירה את עצמה.
אתר מיקרו-בלוגינג ל...
אתר של חופש הביטוי.
Okay.
זה מה שהיא אומרת על עצמה.
במקרה הרבה ימנים מצאו שם את הזירה שם.
כי סותמים להם את הפה במקום אחר.
לא, בסדר, סתמו להם את הפה עכשיו גם שם. אז אפל אז וגם אמזון העיפו אותם.
שתבין, אז מקום שנותן חופש ביטוי לימנים, אותו את המקום הזה, אמזון סגרו את הסרברים, אפל הורידו את
האפליקציה שלהם,
את האפליקציה שלהם מהאפ סטור, וככה עשו גם גוגל בחנות שלהם. אז אתה שואל את עצמך, מה אתם מנסים לעשות? אתם הדבקתם מדבקה של נאו-נאצים על כל הימין, ועכשיו יש 75 מיליון אנשים, שכשהם אמרו שגנבו להם את הבחירות, אמרו להם, סתמו את הפה.
טוב, לא כל ה-75 מיליון אמרו את זה.
לא בדקנו את כולם. אני אגיד לך, המספר שאנחנו יודעים, זה 80% מהרפובליקאים. 80%, אגב, 17% מהדמוקרטים חושבים שהבחירות שהיו רמאות מסיבית של
הבחירות. טוב, רוב האמריקאים חושבים שהבחירות לא זויפו מאותו סקר שאתה מצטט, אבל כן.
זה נכון, עדיין 34% נדמה לי כן, 80% מהמצביעים הרפובליקנים, אבל אני קודם כל צריך להגיד על הבחירות האלה שזה שכן או לא היו הונאות, זה לא הסוגיה היחידה. היה פה, אני ראיתי את הכותרת הזאת ב-NPR, שאמרו, הבחירות ניצלו בזכות כספו של CEO של רשת חברתית, צוקרברג. מה זאת אומרת, הבחירות ניצלו? זאת אומרת, השמאל אומר שצוקרברג הכריע את הבחירות, אתה יודע שהוא הכניס כחצי מיליארד דולר להנגשת הבחירות, זה יותר מהממשלה הפדרלית.
זאת אומרת, הוא קרא לאנשים להירשם וללכת לבחור.
לא.
זה היה הקמפיין.
לא, זה הקמפיין, אבל בפועל הוא שם את הכסף בתוך עמותות שעשו, למשל, תיבות דואר להצבעה. קראו לזה צוקר בוקסס, שאתה יכול לשים מעטפת הצבעה בדואר, ואחר כך מישהו נוסע לאסוף את
זה. נו, למה זה רע?
כי אי אפשר לוודא מי שם את זה, ואיך אתה מוודא שאני לא שם 7 מעטפות. אבל חכה רגע, זה לא סוף הסיפור, כי השאלה היא לא רק הונאת בחירות. הם פשוט שמו הרבה יותר באזורים דמוקרטיים. זה היה, תשמע, צוקרברג היה תחת לחץ מישירות אפילו מאובמה, שאמר בגללכם נבחר טראמפ.
ב-2016.
ולכן, אבל תחשוב מה זה, שזה דבר מאוד מטריד, וצריך להטריד גם אנשי שמאל, שמישהו עם המון המון כסף, יכול להטיל את מלוא כובד משקלו. זה אנשים
שיש... טוב, שלדון אדלסון בימין, היו טענות מאוד דומות.
אבל זה אנשים שגודל משקלם עכשיו, הוא יותר מהתוצר הלאומי של מדינות בינוניות. זה אנשים, ההון של בזוס, הונו האישי, עלה ב-80 מיליארד דולר. אז מבנית צריך לעשות משהו לא חשוב מי בשלטון, כדי ש...
טוב, זה דווקא הדמוקרטים גם שותפים לדעה הזאת, כמו שאמרת קודם.
בוא נראה מה הם יעשו עכשיו, בוא נראה מה הם יעשו בקשר לביג טק.
טראמפ, אנחנו הולכים עכשיו להדחה? זה יקרה?
אני חושב שהם ינסו, כי הם...
טוב, הם חייבים עכשיו.
לא יודע, תלוי מי זה חייבים. בסנאט הרפובליקאים הצטרפו לדבר כזה, חלק מהם הצטרפו לדבר כזה. מה שזה יעשה, והסיבה שהם מנסים לעשות את זה, היא שחוקתית, אם הם יצליחו להעביר אותו, לא רק אימפיצ'מנט, אלא גם הרשעה, הוא לא יוכל להתמודד ב-2024, והם פוחדים שהוא עכשיו מרתיר, שבגלל שסותמים פיות, מה יכול להיות הבקפייר של זה? הבקפייר של זה יכול להיות שהוא יהפוך למשיח של 75 אנשים, שעכשיו לא 3 מופרעים מוכנים לסבול שהוא יירה במישהו ב-5th Avenue, אלא 75 מיליון, חלילה.
והדחה כזאת לא מוצדקת לדעתך.
מה הטעם בהדחה כזאת? לפני שהולכים להחליף את השלטון. מישהו חושב שטראמפ הולך לעשות...
טוב, כמו שאמרת, אולי ירוץ ב-2024, אז למנוע ממנו את האפשרות לחזור.
כן, אבל זה מהלך פוליטי. זה ניסיון להשתמש במקבילה הנשיאותית לחוק פלילי. אתה יודע שזה לא כמו אצלנו. אי אפשר, מה שעושים לנתניהו אי אפשר לעשות לטראמפ. כי שם אפילו אם העבירה היא פשע, אונס. אז בשביל להדיח נשיא... אין, ההליך פליל לא קורה בכלל בבית משפט, הוא קורה בבית הנבחרים.
אז... טוב, למרות שטראמפ עכשיו פוחד, ולפי הדיווחים לפחות רוצה לתת לעצמו חסינות, כי פוחד שיעמיד אותו לדין אחרי שהוא יסיים את הכהונה שלו.
אבל זה גם חלק מהפרת הכללים. היה צריך להיות טיפה עכשיו, הצד שניצח, היה צריך להגיד לעצמו, אנחנו שולטים בכל מוקדי הכוח החשובים.
טוב, למרות שאותם טראמפ בקמפיין שלו, למרות שלא עשה את זה בסוף, jail her, כלפי הילרי קלינטון נאמר מאות אם לא אלפי פעמים.
She deleted the emails. She has to go to jail.
אז הם עכשיו עושים אותו דבר, jail him. נכון גם פה וגם שם. השמאל יודע לעבוד.
וטראמפ לא?
לא.
כן, לא יודע לעבוד?
טראמפ היה לו אינסטינקטים של מדיניות בהמון דברים טובים, אבל הוא א' לא יודע לשווק את זה.
לשווק? הוא גאון בשיווק.
אתה יודע מה, במובן מסוים כן, במובן אחר לא, כי הוא היה יכול לשווק את זה גם לצד השני. הוא גאון בלשווק לצד שלו.
לשווק את עצמו.
אבל הוא היה יכול להסביר גם לצד השני מה הוא עושה, ולא לעשות את זה רק על ידי טוויטים זועמים באמצע הלילה, עם מריבות, עם האנשים הלא נכונים. אבל בעיקר לא היה לו גראונד גיים. הוא לא ידע למנות את האנשים שלו. בארצות הברית פעם היה מאוד נבדל מנגיד בריטניה או ישראל, שיש סיביל סרוויס מקצועי שהוא נורא חזק, וכולנו ראינו את הסדרה Yes Prime Minister, וכל מי שעובד בבירוקרטיה אמר על Yes Prime Minister, אני מלמד בבית ספר למדיניות, וזה זה ממש...
זה האמת.
זה שיעור חשוב מאוד באיך עובדת הבירוקרטיה.
שטראמפ סירב להכיר בזה.
במקור, באמריקה היה ספויל סיסטם. זאת אומרת, כשהממשל עוד היה מספיק קטן, אז הנשיא הנכנס מפטר את כל מי שהיה בממשל הקודם ומכניס את אנשיו. נשאר מזה מעט מדי, כי הבירוקרטיה גם נעשתה גדולה מדי, אז זה שאלה על איזה עומק אתה יכול לפטר.
טוב, עשרות אלפי אנשים כן הולכים הביתה ומוחלפים.
אבל קודם כל טראמפ, לא היו לו אנשים שלו עוד בתקופת המערכה.
טוב, הוא הצליח גם להריב איתם כל הזמן, אז אתה יודע, אנשים שלו זה גם היה גבולי.
לא, וחלק מהם התבררו כלא נאמנים למדיניות שלו.
לא נאמנים לטראמפ.
לא רק, גם למדיניות שלו. תראה, טירלסון. הבעיה עם טירלסון הייתה שהוא היה בעד הסכם הגרעין.
אז לסיכום, 2021, הדמוקרטיה האמריקאית, מצבה?
רע מאוד. אני חושב שהדמוקרטיה הם שיקורי כוח כרגע, ואם הם יעשו את מה שהם אמרו שהם יעשו, וזה לשנות את הכללים בצורה מהותית, להגדיל את מספר השופטים ולהגדיל את מספר המדינות, אז לפחות הימין האמריקאי חושש שאמריקה תהפוך לקליפורניה, שזה מדינה חד מפלגתית שבה בעצם אין משמעות אמיתית להתמודדות בין המפלגות. היא בעצם מדינה ששייכת למפלגה אחת.
טוב, רק בשנים האחרונות, אבל זה גם עבר איזשהו שינוי. ודווקא שוורצנגר, אתה יודע, היה בצד השני, ועכשיו הוא בין נכון, בין התוקפים הבולטים של טראמפ. תלוי איך אתה מגדיר את הרפובליקאים.
המבנה של קליפורניה כבר קודם היה נוטה לכיוון של מה שאנחנו קוראים עכשיו ווק. אגב, לא כל האוכלוסייה. ב-1996 עבר רפרנדום שאוסר על הבחנות גזעיות בקבלה לאוניברסיטאות. זאת אומרת, בלם את האפליה המתקנת. בקליפורניה, האליטה, השליטה שלה היא הרבה הרבה יותר גדולה. זה התמיכה של הדמוקרטים. סיליקון ואלי ווול סטריט והפוליטיקה של הזהות. זה מפלגת האליטה בעצם לגמרי שולטת שם על מדינה די ענייה ומסכנה עם אחוזי הומלסים מטורפים ומצוקה קיצונית.
ועכשיו בכל אמריקה זה מה שנראה? בעצם הרפובליקאים אתה חושב שהולכים להתפצל?
אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שבימין המעניין, באנשים החושבים, בימין הדאגה שלהם היא מזה, והם מרגישים שכמו בישראל, הימין לא באמת יודע למשול, וגם כשהוא מושל, הוא עדיין מתנהג, כאילו האליטה השמאלית צריכה לתת לו לפחות אישור במנוד ראש למה שהוא...
טוב, נתניהו, אני לא בטוח שחושב את זה אחרי 11 שנה בשלטון, ואתה חושב שאם הוא ירד מהשלטון, נראה את הדברים האלה גם פה?
אני חושב שאם מפאי הייתה בשלטון, והיו ממנים נציגה של ארגון לתמיכה במסתננים, לרפרנטית של משרד המשפטים על נושא ההגירה, אז זה לא היה עובר אצל פנחס ספיר, אני מבטיח לך.
גדי טאוב, תודה.
תודה לך.
ועכשיו אנחנו לבחירות כאן, יש עוד כמה זמן, אבל כל יום יש מפלגה חדשה. אמנון הררי, אתה סופר?
לדעתי אנחנו כבר עומדים על משהו כמו 11 מפלגות רק במרכז שמאל.
יש שלטים באיילון, פתאום זה קורץ לך, זה קורץ לך, אי אפשר לדעת מה קורה.
הדבר היחיד שכן בטוח זה שהמרכז שמאל ממש לא גדול מספיק כדי להכיל 11 מפלגות שכולן ייכנסו לכנסת.
טוב, גם אין מספיק פתקים שאפשר לשים בטריים של ועדת הבחירות, זה לא מסתדר.
הכוורת תהיה ענקית גם ככה, וברור שיסרפו קולות, וכרגע השאלה היא באמת רק עד כמה. גנץ אתמול אנחנו יודעים קרא לאיחוד בין כל מפלגות המרכז שמאל, מהורוביץ ועד ליברמן, זה כנראה לא יקרה.
בדיוק הדברים האלה של גנץ, בהתחלה הוא מדבר בטלוויזיה, כששואלים אותו איזה אסוציאציה יש לך לגבי לפיד, אז אסוציאציות איומות?
שונא אנשים, היום הוא כבר הבהיר שהוא לא התכוון לזה במובן השלילי של המילה, אני תוהה, אני תוהה מה
שונא אנשים זה מובן חיובי כמובן.
בדיוק, אני תוהה מהי הפרשנות החיובית לשונא אנשים.
ופתאום אתמול בנאום שלו הוא מדבר על זה שהוא מוכן ללכת עם לפיד.
יש סכנה גדולה שההזדמנות תחלוף אם נשאר מפוזרים על פני כל כך הרבה סיעות. אני קורא לכל מי שישראל חשובה לו, לוותר על האגו ולהתאחד. לפיד, חולדאי, בוגי, שלח, ליברמן, אורוביץ, שמולי, זליחה. בואו, נמצא את המשותף לכולנו, ויש מזה. בואו כבר מחר ניכנס לחדר, נמצא פתרונות. בואו נתאחד לטובת המדינה, בלי משקעי עבר, בלי פחד, בלי אגו. בואו ונתאחד כדי שביבי ילך.
כן, אני חושב שהדרך הכי סבירה לאחד את כל מפלגות המרכז-שמאל זה כולם בלי גנץ. כי אם יש מישהו שהם לא מוכנים לשים אצלם זה גנץ.
למרות שלפיד לא פסל אתמול, זאת לא הייתה אמירה...
לא טרק את הדלת, אבל זה גם למטרות טקטיות, הוא לא רוצה להצטייר בתור הסרבן. ברור מצד שני שמשהו בהתארגנות הזאת חייב להסתדר בהרבה פחות מפלגות. אנחנו זוכרים בבחירות 2019 ראשונות, לנתניהו החוסרים 1,400 קולות של הימין החדש כדי להקים ממשלה.
שגם הם פתאום התפצלו עכשיו לפחות טקטית. סמוטריץ' בצד, בנט גם בצד השני.
לעת עתה, נתניהו וסער עוקבים אחרי זה בדריכות, לא ברור מה עדיף להם. בנט ללא סמוטריץ' יהיה יותר קל ללכת נגד נתניהו. מצד שני, סמוטריץ' ללא בנט זה מנדטים בחינם לנתניהו.
ובשמאל כמה מפלגות בסוף יהיו עם אור זהיר שלך?
אני חושב שלפחות אופר שלח וירון זליחה לדעתי גם לא ירוצו לבד. גם מפלגת העבודה בוודאי שלו, הם כרגע רק בונים שלד בורסאי. וגם בציבור הערבי יש בעיה.
בדיוק בנקודה הזאת, האורחת המרכזית שלנו היום היא חברת כנסת היבה יזבק מבלד.
שלום, שלום.
אז רצה גם בבחירות הבאות?
אכן, רצה בבחירות הבאות. יש בחירות ואנחנו כבר מתכוננים ומתכוננות.
איך מתכוננים?
מתכוננים לבחירות לא פשוטות, האמת, הפעם. לעומת הבחירות האחרונות שיחסית קיבלנו אהדה מאוד 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 גדולה בציבור. הפעם יש עוד אתגרים. אנחנו רואים שבמפה הפוליטית הישראלית ככה יש הליכה יותר מדי ימינה, 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 בין המתמודדים. אז יש לנו אתגר פוליטי-מדיני מאוד מאוד גדול מבחינת היחסי הכוח גם שיהיו בכנסת הבאה, בין גוש הימין והימין, האמת. ומצד שני, זה לא סוד שאנחנו גם ברשימה המשותפת עוברים כל מיני דברים מורכבים לאחרונה, שאנחנו גם
נצטרך להתמודד
איתם. יש חילוקי דעות מאוד רציניים סביב הנושא של איך משיגים זכויות.
אני מתייחס למנסור עבאס, שאמר, אם הוא יצליח להשיג את אותן זכויות מנתניהו, אז עדיף זכויות מנתניהו מאשר בלי זכויות בכלל.
גם במחיר של ויתור על עמדות פוליטיות, כמו שאת מתארת אותן.
וזה מאוד חמור, האמת. זה מאוד חמור. אחת הדברים שאנחנו פעלנו למענם, גם בבחירות האחרונות וגם לפני, וגם בשנים האחרונות האמת, בכלל, זה באמת לנסות ולהפיל את שלטון הימין ומי שעומד בראשו, שזה בנימין נתניהו, שהוא הוביל מסע של דה-לגיטימציה ושל הסתה חסרת תקדים נגד החברה הערבית ונגד הסוגיה הפלסטינית בכלל, וכל העניין של ההתיישבות, הרחבת ההתיישבות, המצור על עזה וההחמרה, חוק הלאום, מדיניות גזענית מתמשכת נגד החברה הערבית. מבחינתנו זה קו אדום, אי אפשר לחצות אותו. אנחנו עם הימין לא מנהלים מסע ומתן, אנחנו עם הימין לא מקיימים שיתוף פעולה, אין שיתוף פעולה עם הימין.
אז מה קרה אבל למנסור עבאס? למה הוא כן מוכן?
יש לנו דרישות ברורות שאנחנו שמים מול כל ממשלה, כולל הממשלה של נתניהו. ברור לנו, אני גם בתוך הכנסת פועלת ויש לי דרישות למען החברה שלי, שאני פועלת מול, גם מול משרדי הממשלה וגם מול הממשלה, שהיא ממשלה, אין לה מה לעשות, היא ממשלת ימין. אבל יש הבדל מאוד 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 עמוק בין דרישות בלי לוותר על עמדות, לבין שיתוף פעולה תמורת עמדות. ומה שקרה עם חברנו, חבר הכנסת מנסור עבאס, הוא קצת הלך רחוק עם העמדה הזו, איך להשיג, או הנוסחה של להשיג זכויות. והשגת זכויות דרך ויתור על העמדות היא לא מביאה זכויות, ולא מביאה הישגים. וזה מה שראינו על... גם בפועל.
לא, הוא דיבר אפילו על לתת חסינות לנתניהו בתמורה לדברים שחשובים לציבור הערבי, כי לציבור הערבי פחות אכפת אם נתניהו יעמוד לדין או לא יעמוד לדין.
א', זה פסול. פסול גם פוליטית, פסול גם מוסרית, ופסול גם כעמדה של החברה הערבית. החברה הערבית יצאה והצביעה בפעם הראשונה מאז 70 שנה, משהו כמו 600 אלפים איש יצאו והצביעו למען הרשימה המשותפת, כי ראו גם בכוח שיכול להשפיע מול המדיניות המסיתה הגזענית של נתניהו. החברה הערבית לא רוצה שום שיתוף פעולה עם נתניהו, רוצה להעיף את נתניהו. זה מה שהחברה הערבית באמת רוצה. אבל היא כן בו זמנית רוצה להשיג את המקסימום, זכויות. אתה יודע מה, ליאור, אנחנו אפילו עדיין מדברים על הזכויות הבסיסיות, על סולם מאסלו. על צרכים בסיסיים של חברה הערבית.
ביטחון.
ביטחון.
שזה מתקדמת אולי לפשיעה בחברה הערבית. גם פשיעה. שזה אחד הנושאים המרכזיים.
גם פשיעה, שזה הפך לנושא המרכזי, ונושא שהוא number one שמדאיג את החברה הערבית, אבל גם הנושא של הדיור, גם הנושא של העוני. אנחנו מדברים על כ-50% מהחברה הערבית נמצאים מתחת קו העוני.
נתניהו וגם השר לביטחון פנים אוחנה אומרים, אנחנו נצרף איזשהו מועמד ערבי למפלגה שלנו, ונדאג לכם לדברים האלה. לא צריך לדבר כרגע על פלסטינים, זה לא רלוונטי, אבל לפשיעה אנחנו נדאג, ויהיה לנו איזשהו חבר כנסת שנשים בתוך הרשימה. שזה שונה מהערבים נוערים באוטובוסים להצביע, איזשהו שינוי בצד הזה של המפה.
האמת שזה דווקא אותה מנטליות. אותה מנטליות גזענית, שפעם מחליטה להסית נגד החברה הערבית, ופעם מחליטה להשתמש בחברה הערבית, אבל בצד השני, ולהשתמש בה כדי לקבל את הקולות שלה.
למה זה השאלה, גזענות אבל?
בטח שזה גזענות, כי זו ראייה של עליונות, שאפשר להשתמש בחברה הערבית, וכאילו החברה הערבית היא חברה מטומטמת, סתומה, שלא לא מבינה, אין לה, היא לא יכולה באמת לחשוב, ולראות ולהבין את המדיניות שמופנית כלפיה. נתניהו חושב שהפעם, אם הוא יתייפייף לחברה הערבית, ואם הוא ינסה להחליף את העור שלו, זה כמו מזכיר לנו את הזאב בכיפה האדומה, שהוא מנסה להחליף את העור שלו, אבל כולם יודעים מי זה, וכולם יודעים מהזאב, וכולם יודעים עד כמה הוא מכוער, ועד כמה הוא מסית, ועד כמה הוא גזען. אז גם אם הוא מנסה, זה לא אומר שזה יצליח, זה לא אומר שאנשים יאמינו לו. גם אם הוא שם 1,000 מסכות מבחינתנו, כולם יודעים מי זה נתניהו.
אבל עדיין אנחנו... לפי הסקרים, לפחות שני מנדטים פתאום מהציבור הערבי נעים לעבר הליכוד, והנה מצליח לו.
אנחנו נעשה את הכל ונעשה קמפיין מאוד גדול כדי לגרום לנתניהו לקבל אפילו כל אחד מהחברה הערבית. זה יהיה אינטרס מבחינתנו שאנחנו לא נוותר עליו.
אבל אולי הציבור אנחנו... לא איתכם בסוגיה הזאת. כלומר, את משתמשת במנדט האדיר שקיבלתם מהציבור הערבי בבחירות הקודמות, 15 מנדטים, 600 אלף איש אמרת, כעדות לזה שהציבור איתכם בהתנגדות הנחצת לנתניהו. והנה, התמיכה בכם, זה כבר רואים גם בסקרים הגלויים, צנחה בשליש לפחות. יש גם מומחים בכירים שאומרים שמנדט וחצי שניים כבר אצל נתניהו. אמרת, זאב מכיפה אדומה. את רואה בזה בלוף. יכול להיות שלא מעט מצביעים ערבים קונים את הבלוף הזה?
יש נוסחה שהוכיחה את עצמה לצערנו, שאין אחדות בין המפלגות הערביות, אז יש נסיגה בכוח, וזה מאפשר גישה גם למפלגות ציוניות ואפילו לליכוד להיכנס פנימה בתוך החברה הערבית. אין, זה מוכח. אנחנו גם ראינו את זה בבחירות אפריל 2019, כשלא הייתה, כשהרשימה המשותפת התפלגה.
כשבל"ד המפלגה שלך כמעט לא עברה את אחוז החסימה, זה היה מאוד מאוד קרוב.
כן, אנחנו קיבלנו 4 מנדטים בזמנו, נכון. אבל זה גם כל המפלגות הערביות ירדו. כי גם אחוז ההצבעה גם ירד. ואנחנו מודעים לזה שהפילוג ברשימה המשותפת יגרום למצב כזה שאולי יאפשר כן למפלגות הציוניות להיכנס לתוך החברה הערבית. אבל מצד
וזה
שני...
וזה רע? נותך?
זה רע מאוד.
למה?
ברור שזה רע מאוד. כי זה לא מקובל שהמפלגות הציוניות רואות בחברה הערבית, או פונות לחברה הערבית, רק בתקופת הבחירות, כשהם רוצים וצריכים את הקולות שלהם. אבל ביום-יום ובמדיניות הכללית, הם כן מאפשרים לחוקק חוקים נגד החברה הערבית, וזה עובר וזה בסדר.
לא, אבל גם מארץ אומרים נשים שניים במקומות ריאליים, גם הליכוד אולי ישים בן אדם אחד, אולי גם יאיר לפיד ישים. יכול להיות שזה התפתחות חיובית.
המאבק של החברה הערבית במדינה זה מאבק בעיקר לאומי. כי המדינה מפלה אותנו על רקע לאומי. אין מה לעשות. וכשהקמנו את הרשימה המשותפת כרשימה שמאחדת את כלל המרכיבים בחברה הערבית, אנחנו רצינו לפעול עם עוצמה וגם באופן מיוחד מול המדיניות המתמשכת של גזענות ושל אפליה ושל דיכוי. אנחנו יודעים שנתניהו היה ער לזה, לכוח שעכשיו יש לרשימה המשותפת, ועוד מפלגות ציוניות היו ערות לכוח שיש לנו כרשימה המשותפת, ואנחנו ידענו שנתניהו גם יפעל כדי לפרק את הרשימה המשותפת, כי יש לו אינטרס שהערבים והחברה הערבית וגם הכוחות הדמוקרטיים שמצביעים עבור הרשימה המשותפת לא יהיו מאוחדים ולא יהיו חזקים. אני אומרת לך באופן הכי ברור, אני לא רואה שהחברה הערבית נותנת אפילו חצי מנדט לנתניהו. לא מנדט, חצי מנדט. אני מכירה את החברה שלי טוב מאוד.
אז למה כרגע הם שם?
הם לא שם כרגע. זה לא מדויק. אנחנו גם עושים סקרים כל יום. יש הבדל מאוד עמוק בין זה שהחברה הערבית רוצה את הזכויות שלה מכל ממשלה, לבין זה שהחברה הערבית תקום מחר בבוקר או בבחירות ותצביע עבור נתניהו.
מה כן קורה בשיח ברשימה המשותפת? בסוגיה החשובה יותר, תהיה רשימה משותפת של 4 מפלגות?
אנחנו, ואני אגיד לך את האמת עכשיו, זה מאוד מתסכל ומצער שאחרי ההצלחה המאוד גדולה שהייתה לנו בבחירות האחרונות, אנחנו עכשיו יורדים 10 מנדטים בסקרים. זה משהו ששובר לב אפילו, אני אגיד. אני ראיתי איך אנשים יצאו ביום הבחירות מהחברה הערבית. הם יצאו לבד. הם רק יצאו כדי להצביע.
לא הביאו אוטובוסים.
נהרו בעצמם.
אבל לא הביאו אוטובוסים. נהרו מעצמם, ובאמת, כי הם רצו, הם שמחו. אתה ראית שיש להם תקווה. ובגלל התקווה הזו שהרשימה המשותפת נתנה לאנשים, אנחנו גם נאבקים בימים אלה כדי להמשיך ולקיים את האחדות. כי אחרי הכל, אנחנו חברה שסובלת מדיכוי, כי כולנו ערבים. לא כי אנחנו בלד והם חדש והם אסלאמית והם... לא, כי אנחנו ערבים. המסע המקטן או השיח המתקיים עכשיו, זה על להאחז במצע הפוליטי, המקורי והעיקרי והעקרוני של הרשימה המשותפת. אנחנו רוצים רשימה משותפת חזקה, שיכולה להיאבק באופן מיוחד, מול המדיניות שמופנית כלפינו, לפי המצע הפוליטי של הרשימה המשותפת.
טוב, את לא נשמעת אופטימית.
זה לא שאני נשמעת אופטימית, אכן אני זהירה, אני לא מסתירה את זה, אני זהירה, אבל מצד שני, אני מאוד רוצה להיות אופטימית, כי אני חושבת שזו הדרך הכי נכונה והכי יעילה, גם פוליטית וגם חברתית לנו כחברה הערבית, להתארגן מול המדיניות הגזענית המתמשכת נגדנו.
אבל אם הרשימה המשותפת, ברור לכולם שהיא לא תהיה חלק מהקואליציה, לא של נתניהו, ותכף נדבר על מועמדים אחרים, אבל היא תשב באופוזיציה, היא רק תצעק, בוא תפתרו את בעיות הפשע בחברה הערבית, אז אולי המצביע ישאל את עצמו, אני צריך לתת את הקול שלי למישהו שכן ישפיע, שכן נמצא בממשלה, שידפוק על השולחן, יגיד, חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ולא יישב ויצעק באיזה ועדה, ואף אחד לא יקשיב לו.
מי שרצה ומי שרוצה לפתור את בעיית הפשיעה והאלימות, הוא יכל כבר לעשות את זה, מתוך הקואליציה. הוא לא היה צריך לחכות עד שחברה הערבית יוצאת ומצביעה עבורו. אז זה א', אז זה גם אמירה שהיא לא מדויקת. מצד שני, אני גם לא חושבת שהרשימה המשותפת יושבת בוועדות וצועקת. הרשימה המשותפת מארגנת את האנשים. אנחנו עשינו תהלוכות הכי גדולות נגד פשיעה ונגד אלימות. במג'ד אל-כרום לפני שנה הייתה לנו צעדה שהשתתפו בה משהו כמו 30,000 בני אדם.
ומאז המצב החריף.
כן, אבל כי הייתה גם הקורונה והיו המרות, ולא יכולנו להמשיך במאבק העממי נגד פשיעה ואלימות. ומצד שני, אנחנו כמעט כל יום, יום-יום, עוסקים בעיקר בסוגיה ובנושא ובעיה של פשיעה ואלימות בתוך הכנסת.
אני רוצה רגע לאתגר את התפיסה שלך מהצד, נניח מהעיניים של מנסור אבס. הוא אומר 25 שנה פחות או יותר שזאת הגישה של הרשימה המשותפת, או כאמור בגרסותיה הקודמות, של אנחנו לא נכנסים לממשלה כזאת כי אי אפשר לוותר על העמדות למען הזכויות, אחרת גם לא היו זכויות כמו שתיארת. ולאן זה לקח אותנו? אולי עדיף בכל זאת, יגיד מנסור אבס, להתפשר על חלק מעמדות כדי לקבל משהו, כי תראי מה קרה לציבור הערבי ולאזרח הערבי בכל שנות נתניהו, שאולי ילך ואולי לא, אבל לא בטוח שזה תלוי רק בכם, ובינתיים, מה יצא לנו מזה?
ומה שיצא לנו מהגישה החלופית, זה בעצם אפס הישגים ופחות 4-5 מנדטים לרשימה המשותפת. זה מה שקיבלנו. אני חושבת שכולם כבר מכירים מספיק את נתניהו במדינה הזו ובמרחב הזה.
הוא רוצה דיל. ופה מישהו מוכן לחתום איתו על עסקה, ונתניהו רץ על זה.
כן, זו עסקה פסולה מבחינתנו. אנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם זה בשום פנים ואופן.
לא, אבל מי זה מבחינתנו? תגדירי לי, בכל זאת הרשימה המשותפת יש כמה מפלגות, אז בשם מי את מדברת?
זו עמדה כללית של הרשימה המשותפת.
חוץ ממנסור אבס.
אני לא שמעתי את מנסור אבס לצורך העניין גם אומר שהוא נותן לנתניהו חסינות. אני לא שמעתי אותו אומר את זה בבירור. אבל במידה...
רמז לזה יותר מרמז.
במידה ומישהו ברשימה המשותפת חושב שזה משהו שיתקבל ולגיטימי, זה פסול. זה קו אדום מבחינתנו. אנחנו רוצים להעמיד את נתניהו לדין.
בגלל שהוא נתניהו הימני או בגלל האג'נדה
המשפטית
הממלכתית?
גם בגלל השחיתות וגם בגלל שהוא ימני וגם כי... אני, הלוואי ויכולנו גם להעמיד אותו לדין על עבירות שהם גם בעניין של גזענות ושל כיבוש וגם של דברים ועניינים פוליטיים.
על מה היא מעמידה אותו לדין?
הרבה דברים, רשימה ארוכה, גם הסתה וגם דלגיטימציה וגם כיבוש מתמשך וגם בניית התנחלויות שהן מנוגדות לחוק הבינלאומי, המון, המון, גם על חוק הלאום, על המון דברים שהוא עשה נגד החברה הערבית ונגד הפלסטינים בכלל גם, שזה מאוד 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 חשוב. אנחנו לא יכולים להיות חלק מקואליציה שהיא ממשיכה במדיניות של כיבוש.
אבל עדיין המפלגה שלך המליצה על גנץ, רמטכ"ל לשעבר, שגם התגאה בקמפיין הבחירות שלו בזה שהוא התקיף את עזה.
טוב, לאור, זה לא סוד שאנחנו בבלד התנגדנו להמלצה.
טוב, היה לו גם נוח, אגב, שאתם מתנגדים. הוא אמר שעדיף שהיא ביאסבק לא תמליץ עליי.
כן, אבל אנחנו לא ממליצים עליו מטעמים אידיאולוגיים עקרוניים לפני הכל. אבל בסוף אנחנו החלטנו גם להיות מחויבים לעמדת הרוב ברשימה המשותפת, מתוך כבוד הדדי גם לשותפות שיש בתוך הרשימה המשותפת. אבל גם לרשימה המשותפת היה ברור מההתחלה שהם לא הולכים להמליץ עכשיו על איש, על שלום או שוחר. היה ברור. האג'נדה העיקרית הייתה זה להפיל את נתניהו. האמת שזה מאוד גרוע שנוצרה מציאות ונוצר מצב שהבחירה היא בין הרע ומי הפחות רע. זה המצב שנוצר כאן.
אתם כנראה תעמדו שוב בפני הדילמה הזאת אחרי הבחירות, עם גדעון סער, סלש נפתלי בנט, סלש יאיר לפיד, סלש חולדאי.
זה לא בא
בחשבון. גדעון סער לא תמליץ
לו בשום מקרה? זה לא בא בחשבון, אצל אף אחד מהמרכבים של הרשימה המשותפת.
יאיר לפיד?
זה לא בא בחשבון, העניין של ההמלצה שוב על ידי הרשימה המשותפת. זה לא בחשבון.
שתבואו לנשיא, תגידו, אנחנו לא ממליצים על אף אחד.
וזו העמדה הקלאסית שלנו כמפלגות ערביות, כי אני אגיד לך משהו מאוד 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 עקרוני וחשוב. כשאנחנו הולכים לכנסת, אנחנו גם הולכים לייצג את העמדות והעקרונות הפוליטיים הבינדיניים שלנו גם.
אבל אז זה לא מנציח את נתניהו? אם ברגע שאתם יושבים על הגדר, לא ממליצים על אף אחד. נתניהו יצליח לעשות את הקסם שהוא תמיד עושה, יעשה ממשלה, והמצב של הציבור הערבי ימשיך להידרדר, כמו שאת אומרת.
האמת, אם אנחנו היינו רואים שיש אלטרנטיבות וחלופות שהן יותר טובות, שהן מביאות או מדברים על שיח של צדק, של שלום, של שוויון, של סיום כיבוש, אז אהלן וסהלן, היינו יכולים לחשוב על העניין.
לא, אבל יאיר לפיד ישב פה לפני כמה חודשים, אמר, עשיתי טעויות עם הציבור הערבי, הייתי טירון בפוליטיקה, אני רוצה להתקרב למפלגות הערביות, ודיבר על פתרון של שתי מדינות, מאוד מאוד זז שמאלה. את לא מאמינה לו?
אז שיוכיח את עצמו. שיוכיח את עצמו ואת הכוונות שלו. אנחנו ראינו איך גם הוא הצביע בכל מיני הצבעות שהביאה הרשימה המשותפת.
אבל לא תמך בחוק הלאום, אגב.
שקשורות ונוגעות לחברה הערבית. אנחנו ראינו איך שהרבה פעמים יש עתיד לא נכחו אפילו במליאה, כשהיו הצבעות של הרשימה המשותפת. אז על מה הם מדברים?
כלומר, הדלת להמלצה לפיד, אם אני מבין נכון, מה שאת אומרת, סגורה אך לא נעולה. יש עוד דברים שיכול לעשות בחודשיים האלה שישנו את עמדתכם?
א', זה לא נושא שאנחנו דנים בו עכשיו ברשימה המשותפת בכלל, וב', אני יכולה להגיד בפירוש, זה לא עניין שאנחנו מתכוונים לתמוך בו.
בסיבובים הקודמים, חברי הכנסת ניסו למנוע ממך להתמודד לכנסת, כמעט זאת, נפסלת על ידי חברי הכנסת, אחר כך בית המשפט העליון הפך את זה פעמיים, גם הפעם יש סיכוי שזה יקרה, את מתכוננת לזה?
אתה יודע ש...
נזכיר הכנסת, בגלל אמירות כן, בעייתיות בפייסבוק, שגם כן. בית המשפט התייחס שהן בעייתיות.
כן, והייתה החלטה ברורה של בית המשפט לא לפסול.
ארבעה נגד חמישה, זה כן, מתי שיכול גם להתהפך.
זה החמרה בגלל גם כל המינויים הימניים בתוך הבית משפט עליון, אבל אנחנו ראינו גם משנים קודמות וסיבובים קודמים שבית המשפט תמיד פסל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, וחשוב לומר גם שהכנסת היחידה, הפרלמנט היחידי בעולם, שיש בו ועדת בחירות פוליטית, זו בפרלמנט הישראלי, בכנסת ישראל. אין כזה דבר שוועדת בחירות שמורכבת מפלגות, פוסלת מפלגות או מועמדים אחרים.
טוב, על ארבעה שופטים נגד חמישה זה קרוב.
אבל המוסד הזה בעצמו של ועדת הבחירות,
של פוליטיקאים
שנבחרו, שהם פוסלים, עוד פוליטיקאים שגם נבחרו על ידי הציבור שלהם, והם באים ומחליטים הרי מי פוסל אותנו בכנסת? הם אותם אנשים שרוצים לעשות לנו טרנספר מהמדינה. הם רוצים לעשות לנו טרנספר גם מתוך הכנסת. וההחלטה אכן של בית המשפט העליון היא רק משקפת את ההגמוניה הימנית לצערנו, שגם הגיעה לבתי המשפט.
זה לא השפיע עליך? לא מיתנת את ההתייחסות שלך? מה? אז לא שמענו איזו אמירה שעוררה איזו סערה בציבור הימני או בתקשורת הימנית מאז אותה פסיקה? אז שמרת על פרופיל יחסית נמוך, הבנת את כללי המשחק, לא?
האמת גם שהאמירות שהיו לי אז, וזה מאוד מאוד חשוב להסביר, כי זה לא רק נגדי, זה בכללי. העניין הוא שעניין של הסתה מתמשכת ודלגיטימציה, שהפוליטיקאים הימניים מנסים לעשות לנו, אנחנו הפוליטיקאים והפוליטיקאיות, ומיוחד הפוליטיקאיות הערביות האמת. ומנסים, ואנחנו ראינו שיש, זה הופך לחלק מההסתה גם התקשורתית והפוליטית והכללית. ואז הם שמים אותך בפינה שאתה כאילו, אתה המושם. אבל אנחנו ראינו שגם בתי המשפט הופכים את ההחלטות האלו, הם לא סתם הופכים אותם, כי אין שום ראייה משפטית. להפך.
לא, אבל הייתה ביקורת שיפוטית על הדברים שלך, אמרו שהיית מאוד קרובה בלתמוך בארגוני טרור ובמחבלים. ושלא גינית את זה בצורה מסודרת.
כן, שזה מאוד אבסורדי, כי הרי מה המצב הפוליטי שאני אוחזת פה? מדינת כל אזרחיה, דמוקרטיה, שוויון, צדק. אתה יודע, זה מאוד אבסורדי, כי בכל מדינה נאורה, אירופאית, המצע הפוליטי של מדינת כל אזרחיה ושוויון אזרחי ושוויון לאומי וקולקטיב, וזה כבר הפך לאלף בית. אז על מה פוסלים כאן? על מה פוסלים כאן? על אנשים שבאים ואומרים, אנחנו רוצים תיקון של עוול היסטורי, על אנשים שבאים ואומרים, אנחנו רוצים מדינה ומרחב פוליטי שיכול לכלול את כולם כאן, בצדק, בשוויון, שנוכל לחיות באופן שיתיב עם כולם.
אבל לא נזהרתי יותר מאז עם אמירות שיכולות להתפרש לשני הכיוונים? לא השפיע עליך בכלל?
אני יכולה להגיד לך בבירור שזה חיזק את המצע הפוליטי שאני מאמינה בו. כי אני יודעת שההסתה שהייתה נגדי והדלגיטימציה היא רק מסיבה אחת, כי אני מייצגת הציבור הערבי. וכי אני אישה, וקל יותר לשוביניסטים גם שיושבים שם עם אותה מנטליות גזענית להתנפל עליי כאישה, וגם כאישה וגם כאישה צעירה, אז פתאום מבחינתם...
ואת גם לא הראשונה יותר... בתפקיד הזה. נכון. לא הראשונה שמלוהקת למקום הזה.
נכון, נכון. זה חלק ממנטליות, שפתאום רואים שגם נשים ערביות, אקדמיות, צעירות, באות ומנהיגות, אז הם רוצים לעשות להם רצח אופי, הם חושבים שזה יותר קל להתנפל על אנשים, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם ביום-יום, בתוך המערכת הפוליטית הקיימת. אבל לא, זה דווקא מאוד חזק אותי. זה דווקא עשה אותי מאוד 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 נחושה לקראת המצע הפוליטי שאני מאמינה בו. זה חזק אצלי את האמונה שחייבים שיהיה כאן שלטון שהוא צודק עבור כולם. אסור לאמירות של הסתה ודלגיטימציה ופרשנויות מוטעות ומסיתות שהם יהיו השולטות וההגמוניות במרחב הציבורי.
אבל זה ריאלי, זה יקרה מתי שעוד 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה, מתי?
אין מה לעשות. לפעול למען או להיאבק למען מצעים פוליטיים וחברתיים, ליברליים ודמוקרטיים, זה מאבק עיקש. אנחנו מכירים את זה מההיסטוריה. זה לא מאבק, זה מאבק מול כוחות דיקטטוריים שלא מאפשרים, לא מאפשרים. אבל בכל זאת זה מאבק שצלח בהרבה מקומות בעולם.
טוב, לקח מאות שנים בחלק מהמקומות.
נכון. נכון, אבל זה צלח בסוף. ואני חושבת שהמאבק למען צדק, דמוקרטיה ושחרור, זה מאבק עיקש שצריך להימשך.
היבה יזבק, אמנון הררי, תודה רבה.
תודה רבה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' ומאיה בן ניסן היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים ולהצטרף לנו ביום שלישי הבא.